כתוב פה ככה בעמוד קכ"ז, הרב אומר, מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, מוצא צו דופשה מחזירה לשורש קדושתה, ומסתכל בעוד הקרח הנורא כפור שמיים. יש פה נדמה לי בתוך המאמר, רוצים לחתור רגע לדורותינו, יש פה בתוך המאמר שתי נקודות יסודיות ששייכות אל ההתבוננות של הרב על דורותינו, על הכפירה, ועל הנקודה של מה שצריך עכשיו לקחת מהכפירה, ניצוץ שצריך לעלות. כי הרי הרב אמר במאמר, טוב, כולם למדו את המאמר, נכון? אז הרב, מה זה? פה, לא, את המאמר הזה שלנו, כולם קראו בפנים, אנחנו לא זה. אז הרב הרי אמר במאמר שהכפירה היא באה בקוף כבב, בערך 10 שורות מלמטה, נכון? הרב אמר, זוהי כל תעודתה המציאות, איפה יש מקף כזה? זוהי כל תעודתה במציאות, נכון? זוהי כל תעודתה במציאות, להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המציאות כולן. אז מדרגה הראשונה של הכפירה, הניצוץ הזה שצודק
בכפירות.
מה זה?
שורש כל המחשבות.
כן. הצורות המיוחדות במחשבה המהותית של שורש כל המחשבות כולן, כן. כלומר, הכוונה היא, כשיש מחשבה מהותית של כל החיים, הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים, כלומר הכוונה היא, המחשבה המהותית של כל החיים, ושורש כל המחשבות כולן, זה בעצם הגדרת מושג האמונה של הרב, נכון? אם היינו כותבים מילון ראייה, מציאות האמונה זה, המחשבה המהותית של כל החיים, ושורש כל המחשבות כולן. כמו שבררנו בהתחלה כמאמר, נכון? והמחשבה המהותית של כל החיים שורש כל המחשבות כולן, להסיר את הצורה המיוחדת מהמחשבה הזאת. כלומר, להסיר את כל צדדי ההגשמה מתוך מחשבת האמונה. כי מחשבת האמונה היא צריכה להיות באמת שייכת על סדר כזה שהיא עומדת בתהרתה, בנקיונה, וזה כל מה שדיברנו בין קודמות. ככל שמחשבת האמונה היא מוגשמת, אז זה המציאות שגורמת אחר כך איתה כל הקלקולים, כי המחשבה הזאת היא שורש כל המחשבות כולם, ממנה הכל נובע ואל זה הכל חוזר, אז זה שורש כל הקלקול. אז יש לנו את הנקודה הראשונה, ואני רוצה לחבר את זה לנקודה השנייה פה, שקודם כל הרב אומר, להסיר את המחשבה מהעיסוק במהות. כי הכפירה לא מוכנה לקבל את ההגדרה של צורת האמונה במהות מסוימת, ממילא בזה היא כופרת, וזה זכות הקיום הארעית שלה. טוב, אז כמובן, כל קלקולי הכפירה, הכפירה לא רק בזה כופרת, הכפירה כופרת גם בעוד כמה דברים לא טובים. אבל שאנחנו מדברים על עבודה פנימית של העלאת ניצוצות. איזה ניצוץ טוב יש במדרגת הכפירה. אבל אני רוצה לקחת מפה נקודה שנייה, של הניצוץ הטוב, שהרב אומר שצריך להעלות אותו, ולחבר את זה לנקודה שלנו. הנקודה השנייה היא אחר כך, פה כתובה בקוף כף זין. אז נקרא רגע בקוף כף זין, אחר כך נחזור ללקוט מפה כדי לבאר את קוף כף. אז כתוב פה ככה בקוף כף זין. כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב, טוב ממשי, שמנוחה על מאבות, בשביל איזה חזון לב חדש. אז הכפיר הזה, לזנוח את נחלת אבותינו, כלומר ברוחניות פה זה נחלת אבותינו, זה לא יכולה אבותינו מוגש, נחלת אבותינו, בשביל איזה חזון לב חדש. מה זה? לא, קודם אמר טוב ממשי, כן, הספתי ממשי, כי רציתי לומר, קודם, הטוב הזה, זה טוב שיש לו תעודות, הטוב הזה, זה טוב שיש לו דרך חיים, זה טוב שיש לו זה. והרב כאילו רוצה לומר, בשביל איזה חזון לב חדש, הדרך השנייה, זה חזון לב כזה. אז הרב אומר על זה, אבל שהוא באמת רעיון תשובה כללי המכה גלים. כלומר, החזון לב חדש, חזון לב החדש הזה שהרב כל כך מזלזל בו, הוא אומר עליו שזה רק חזון לב, זה משהו חדש, זה בעצם רעיון תשובה כללי המכה גלים. בעצם יש פה איזה סוג כזה של תשובה, תשובה שהיא כללית, רעיון תשובה כללי שהוא מכה גלים. אם ממצים את עומק דיניה של המרידה והכפירה ככה, אז מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול. כשמה הגרעין הכללי של התשובה? העולם לא רוצה, לא מוכן להסתפק, לא מוכן להתפשר עם כל הפחיתויות של החיים. הוא לא רוצה את כל קלקולי החיים. לא כתוב פה בינתיים שהוא רוצה דברים טובים. אבל, אבל כן כתוב פה שאתה אומר, המציאות הזאת היא רוצה מציאות כזאת שיהיה עולם בלי שחיתות, בלי מוסר, בלי שיעבוד לזה, בלי עושק מסכנים, בלי ניצול החלשים, בלי פגיעה בזה, בלי פגיעה בזה. בסדר, אז יש לך רעיון תשובה כללי, ולכן הרב קורא לו כללי, זאת אומרת, זה רק משהו מאוד כללי, שמה הוא יודע לנסח? רק תשובה מכל שפלות ומכל קלקול. אז לצאת איזה מציאות כזאת של אתה אומר חופש, שלא לכפות, ולתת מציאות כזאת שלא לעשוק ולא לפגוע וכו', אבל כל המוסר זה בסוף רק סדר כזה שהוא כולו שלילה. אז כן, אבל הרב אומר, מתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בהריסה עצמה, ואז שווים אל השם באמת וגאולה בעל העולם. כלומר, כשיש לך בסוף איזה סדר כזה שעניינו הוא לשוב מכל קלקול. לבנות חברה כזאת צודקת, לפחות בזמנו של הרב, זה היה מאוד בולט בדבר הזה, של לשוב מכל קלקול, חברה כזאת שהיא באמת, מעמד פועלים באמת לא מנוצל וכו', וכן על זה הדרך שהעולם מתלבט איך לעשות חברה מתוקנת, בסדר, אז יש בזה סדר כזה של תשובה. אבל בוא נקרא, צריך לקרוא עד הסוף, כי זה הכל פסקה אחת בקבצים. ישובו מהריסה עצמה, הכוונה מכל הסביבה, מכל הסביבה תורה מצוות, כן, מכל הסביבה תורה מצוות, ואז שווים אל השם באמת. הרב נראה שהוא גם רוצה להסביר את המושג עד ואל, נכון? הוא גם רוצה להסביר את המושג הזה ככה בכללות, עד ואל. שעד זה כמו איזה מין תשובה כללית, ואל השם זה מוגדר, זה אל. אז תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. מה הכוונה? הסבר עכשיו, הוא הולך להסביר את זה. מה זאת אומרת האידיאל של התשובה? כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. ואיך זה ישתלם אופיו, אם הוא קובע את תכסיס חייו על פי מידה קבועה, לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים הכללים והפרטיים. ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו. ומתקנים את עצמם, זה יותר טוב, כי זה האדם היחיד והחברה כולה. מתקנים את עצמם, מרפים את שבריהם, הרוחניים והמעשיים. כל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, אינם אך אורחות של תשובה, ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם ההשלמה האנושית. אז מה כתוב פה? כתוב פה ככה, אני אומר רגע בעל פה, אחרי נקרא את זה עוד פעם. הוא אומר, אם אדם עושה תכסיס חייו במידה קבועה, כלומר, יש לו איזה סדר כזה של אידיאל שאותו הוא קבע, שאותו הוא רוצה לממש בחיים, אז האדם הזה, כידוע בעורות התשובה, אז הוא קבר את עצמו. כי הוא רק צדיק גמור, הוא לא סדר כזה של בעל תשובה. הוא רק צדיק גמור, כלומר, הוא קבע לעצמו איזה מטבע מסוים טוב, בלי שלילות, המטבע הזה אנחנו אומרים זה להינצל מהשלילות. אז הוא קבע לעצמו איזה מטבע מסוים, וכיוון שהוא קבע לעצמו את המטבע המסוים של, 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 של סדרי חייו, אז בסדר, אז הוא ניצל מכל מיני פחיתויות. אבל הרב אומר זה נורא והיום, כי המציאות היא כל הזמן מתקדמת, ולכן כל הזמן מתקדמים. ורק האידיאל שאתה קבעת אותו הוא נשאר קבוע. לכן הרב אומר, המציאות של התיקון העולם שיצא מקורם של ישראל זה האידיאל של התשובה. אידיאל של התשובה זאת אומרת, זה לא איזה ציור תשובה מסוים שאתה אומר, כזה ראה וקדש, אלא האידיאל של התשובה, הכוונה, הסדר כזה של מה שהרב קרא וזה, מה שאז דיבר, הרב צבי יהודה קורא לסדר של תשובה, בעל תשובה, הרב צבי יהודה הגדיר, הגדרה מאוד מופלאה, היה אומר, קביעות של התעלות. נכון, כי הרב צבי יהודה אומר, בעל תשובה זה כמו בעל לשון הרע. כשאתה אומר בעל לשון הרע, הוא כל הזמן מספר לשון הרע. בעל תשובה זה אחד שכל הזמן עושה תשובה. אז אחד שכל הזמן עושה תשובה, אז אמר הרב צבי יהודה, זה הכוונה קביעות של התעלות. כי התשובה זה התעלות, ומישהו בעל תשובה, אז יש לו קביעות של התעלות. ככה הרב צבי יהודה מנסח, היה לי כל כך חד וקולה פה לסערה בדבר הזה. קביעות של התעלות, סדר כזה של קביעות של התעלות. אז אומר הרב, זה נקרא האידיאל של התשובה. כי כל זמן שאדם קובע לחייו סדר מיוחד, אז יש לנו אירות התשובה? אין לנו אירות התשובה. הנה, אופי שם אולי אירות התשובה. הנה, הנה, יש יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. פה. זה פרק מפורסם, אורות התשובה, נכון? ההקשנות לעמוד תמיד, פרק יש אורות התשובה, ההקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולדעה אחת הכוונה אפילו טובה, נכון? ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. אז גם אם זה טוב, אבל אם אתה רק התקבעת על זה, ואתה לא מזה מתרומם, זה עבדות קשה, שאיננה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר בעצם חילה, כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי שהוא החופש אלוקי, שאין לי שום עבדות, והסדר הזה, זה הולך מחיל אל חיל תמיד. זה הרב קורא אצלנו, האידיאל של התשובה. כלומר, אני רוצה להגיד את שתי המדרגות שיש בפסקה שלנו. אומר הרב, הסדר הכללי שיש בתשובת הדור, דבר ראשון הרב אמר, זה תיקון מכל שפלות, נכון? הגרעון הכללי, הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול. זה המדרגה הראשונה שדיבר בשורות הראשונות. אחר כך הוא מוסיף, לא רק תשובה מכל קלקול, אלא צריך לעלות, תיקון עולם של ישראל, זה שייך לזה שהאדם לא יקבע לו את סדרי חייו בתכסיס מיוחד על פי מידה קבועה. בוא נקרא רגע את זה עוד פעם. תיקון העולם. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. לא רק סדר כזה של תשובה מוגבלת, אלא האידיאל של התשובה. מה הפירוש אידיאל של התשובה? הסבר. כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, אורות התשובה היא, היי, אתה נכנס במידה קבועה, גם אם היא טובה. לא יוכל לצאת מדי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה, ואיחד להשתלם אופיו, כי המידה הקבועה היא תמיד חסרה, וצריך כל הזמן ללכת מחיל אל חיל. אז איך זה ישתלם אופיו? לכן צריך עם ישראל להופיע את האידיאל של התשובה, כלומר, לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, שזה מה שכתוב באורות התשובה, בהנהגת החיים הכללים והפרטים, ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקנים את עצמם, מרפים את שברם הרוחניים והמסיעים, כל חידושי החיים. אז בסדר? אז כי זה האידיאל של התשובה. ועכשיו הרב רוצה להעיר את ענייני תקופתנו, כל חידושי החיים, וכל השאלות ההפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, אינם אך אורחות של תשובה, ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסקה של סולם השלמה האנושית, וזה מה שהרב כותב באורות התשובה, שהוא תמיד עסוק בתשובה כל הזמן, כל חייו, כל זה עסוק בתשובה. השאלה כמובן זורקת פה עד לב השמיים, מה הקשר של זה למאמר יסורים מרקיף? נכון. זה מאוד יפה, זה ממש אורות התשובה, נפלא מאוד, לקחת את סדר התשובה, ולא כמו שהרב אומר, אצל הגויים זה משהו מאוד מוגבל, רק לשוב מכל שפלות ומכל קלקול. לא, האידיאל של התשובה שעם ישראל צריך להופיע בעולם, זה אידיאל כזה שהוא כל הזמן מוסיף והולך, סדר כזה של קביעות של התעלות, ולא רק האופי הקבוע והמידה הקבועה, נכון?
זה בהקשר של הפסקה מול
הגולם. מה זה?
זה בהקשר של כל היחס של הפסירה מול הנבא מול
הגולם. כן, שמה?
במשפט, אינם אך אורחות של תשובה. אני חושב שמדבר בכפירה שהיא כפירה הורסת ושוברת וחסרת בנייה עתידית. כאילו, זה לא, זה הורס על מנת לבנות, כאילו.
לא, אבל פה אנחנו אומרים, הכפירה עצמה היא עסוקה באידיאל מוגבל. פה הרב אומר, הכפירה עצמה היא עסוקה באידיאל מוגבל. והוא כמר, התיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל זה האידיאל של התשובה. הכפירה, המרידה והכפירה, היא רוצה, יש לה איזה חזון לב חדש. להסיר את העולם מכל שפלות ומכל קלקול. בסדר, אז הפוך, זה סדר מוגבל. ועכשיו הרב אומר, האידיאל של התשובה שצריך לצאת ממקורם של ישראל, זה עלייה בלתי גבולית. מה זה?
זה לא השאלות שמדבר כאן. מה זה שאומר, שהרב אומר, זה כל השאלות המהפכות את סדרי העולם. למה, מה זה השאלות האלה? זה מה שאמרנו להם,
לא, אני מסכים, אני אומר שכל השאלות המהפכות את סדרי העולם, הן יכולות להיות שייכות אל הסדר הזה, של ההתעלות במדרגה, של ההתעלות ממדרגה למדרגה. אבל אני אומר פה, אני מעיר על איזה נקודה הפוכה, כאילו, כי אנחנו אומרים, הסדר הזה של מה שהמרידה והכפירה אומרת, הרב איך שיוציא לזה, אומר, המרידה והכפירה רק רוצה לברוח מהשפלות ומהקלקולים. הרב אומר, לא, לברוח מהשפלות והקלקולים זה דבר טוב, זה מאוד מוגבל. אנחנו רוצים אידיאל של תשובה שהולך מחיל אל חיל. אז בסדר, אז הרב אומר, תדע לך, כל, באמת, כל המאורעות, זה לא רק לברוח מכל השפלות וכל הגלגולים. כל המאורעות זה להביא סדר של תשובה שהולך ומתעלם. אז כל זה, מה זה עכשיו קשור, מה זה קשור עכשיו לאיסורי מרקין? אבל אני חושב שזה הנקודה הכי סודית של איסורי מרקין, שמתבררת בהרחבה בדעת אלוקים, וגם רמוזה פה, תכף נראה בקוף כבף. שזה שייך, אני אולי, שאתה איתה מה רוצה לומר, דבר הזה. אני אומר ככה, כל זמן, וזו נקודה מאוד דקה, שאנחנו כל הזמן תוקפים אותה מכל הכיוונים, אבל זה טוב. כל זמן שהציור האמוני הוא מוגבל, למעלה לציור אמוני מוגבל, יוצא אידיאל מוגבל. וכשהאידיאל הזה מוגבל, באה הכפירה ואומרת, בסדר, לך יש אידיאל כזה מוגבל, אז אני עכשיו יש לי חזון לב חדש, שגם כן אידיאל מוגבל אחר, שהוא יותר מתאים לחיים המודרני, יותר מתאים כזה, יותר מתאים כזה, יותר מתאים כזה, ובא. אבל כל הדבר הזה נובע, כי הציור האמוני הוא מוגבל. וכשהציור האמוני מתעלה לטהרתו, אז למעלה גם אידיאל האלוקי הופך להיות בלתי גבולי. כלומר, כשהציור האלוקי באמת, באמת עומד בטהרתו, באמת לא בצד גבולי, אז אנחנו עכשיו שייכים לא רק אל האידיאלים הגבוליים, אלא שייכים אל אידיאלים בלתי גבוליים. ולכן תמיד הרב שעוסק בסוגיה דעת אלוקים, הוא מחלק בדעת אלוקים את הסוגיה לאידיאלים הגבוליים ולאידיאלים הבלתי גבוליים. ומה זה? בבדיזהה, ומאות מקומות. לא יודע, איך לבדתי ככה להבין, אז זה לא נגמר הדבר הזה. הרב כל הזמן עוסק, באידיאלים, הרב כל הזה, האידיאלים הגבוליים והאידיאלים הבלתי גבוליים. והרב אומר ככה, האידיאלים הגבוליים הם כמובן נכונים ואמיתיים. זה לא שאינם נכונים ואמיתיים, נכונים ואמיתיים. כלומר, האידיאל הגבולי זה הכוונה, אדם שעושה צדקה זה אידיאל גבולי, אדם שלומד סוגיה זה אידיאל גבולי, אדם שמתפלל זה, כל הדברים האלה. אבל אם האידיאל הגבולי עומד רק בעצמו, אז אנחנו בבעיה. כי האידיאל הגבולי צריך להיות שייך אל סדר כזה של התעלות מחיל אל חיל, עד המדרגה הזאת של ההליכה אל סדר כזה של אידיאלים שהם הולכים ומתעלים, הולכים ומתעלים, הולכים ומתעלים. סדר כזה של תשובה. כי אם האידיאל הוא גבולי, סימן שהשורש שממנו נובע האידיאל, הוא לא נתפס אצל האדם בצורה טובה, והאדם חי תוכן אלוקי מאוד גבולי, ולכן גם האידיאלים שלו הם, 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 הם מאוד מוגבלים, והם לא הולכים ומתעלים מחיל לחיל. אבל ברגע שהמציאות האלוקית באמת מתרוממת בתהרתה, מעל כל גבול, מעל כל גדר, אז אומר הרב בדעת אלוקים, אז גם האידיאלים האלוקים הם שייכים, כמובן, גם אל המציאות הגבולית, כי אנחנו חיים בעולם גבולי, אבל גם הם כל הזמן הולכים ומתעלים ממדרגה למדרגה, הולכים ומתעלים מסדר לסדר, באופן כזה שהם כל הזמן הולכים מחיל לחיל. אז יש לך סדר כזה, שהרב אומר בו, שזה הנקודה השנייה, נכון? זה, כי יש פה נקודה כזאת, שהרב כל הזמן רוצה לומר לנו את ה... לבאר לנו את, ה, את המציאות הזאת של שורשי הכפירה. והרב אומר, אחד משורשי הכפירה זה, כשהאידיאלים הם מוגבלים, אז אתה יכול לקחת, לבחור אידיאל אחר. כשהאידיאלים כללי וגדול, אז הנקודה המשמעותית היא זה כל מדרגה שתבחר, תראה בעצם איך שהיא פרט קטן מתוך, מתוך, מתוך סדר כזה של אידיאל, של אידיאל גדול. כלומר, אני יכול לומר, אתה עכשיו לוקח את מעמד הפועלים, לזה, נגיד זמנו של המעמד, אז אתה אומר, טוב, מעמד הפועלים, זה אידיאל קטן בתוך אידיאליה של תורה. זה גם כלול. זאת אומרת, כבר שזה דבר טוב, וזה תשובה מכל שפלות ומכל קלקול. אז זה דבר טוב, וזה כלול בתוך כל הפרטים של האידיאל הגדול, הכללי, השלם, של דעת אלוקים הגדולה והעליונה. אז פשיטה. אז הרב, לכן הרב כל הזמן אומר שכל סדר התשובה של הדור צריך להיות לקחת את כל הצדדים הטובים, של כל הרענות הטובים שפזורים בכל הדור, ולהראות שכל זה שייך בתוך ים הדחוך מדע, בצורה עוד הרבה יותר טובה ממה שזה נמצא, ממה שזה נמצא בסדר של הכפיר. אז זה לא סתם שהרב אומר, זאת אומרת, זה לא איזה נקונט של הרב של דרכי תשובה, זה איזה נקודה כזאת גדולה ועמוקה שהיא נובעת מתוך דעת אלוקים. כי הרב אומר, להראות שהניצוצות שפזורים בתוך האידיאל של הכפירה, הם נמצאים באידיאל של האמונה, אז אתה חייב להתרומם למדרגת דעת אלוקים שלמה, למדרגת דעת אלוקים טהורה. כי אם דעת אלוקים שלך מצומצמת, אז אתה אומר, טוב, בסוף האידיאל אלוקים מופיע בתוך בית מדרש, אז מה שנמצא מחוץ לבית מדרש, זה לא שייך. טוב, אז אתה חייב להתגדל עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, לכן על זה הדרך. ואז באמת, האידיאל אלוקי הוא כולל כל, קודם כל בכמות, הוא כולל את כל מדרגת הפרטים, והוא גם הולך מחיל אל חיל. לכן אני אומר שהסוגיה פה היא השלכה מאוד יסודית, שיוצאת לנו מתוך סוגיית איסור דין המרקין. זו השלכה מאוד, מאוד יסודית בסדר הזה של מה שהרב אומר, התשובה של ההתעלות ממדרגה למדרגה. ולכן אני אומר גם נקודה שנייה, שהרב...
אלא, בהכרח התפיסה של מה שהרב אומר, התפיסה של לוקות בצורתה, זה
למה... מוגבלת, היא תביא לזה שהאידיאל הוא מוגבל. כי האידיאלים הם, כמו שהמהר"ל אומר, האש מוציאה אור, והזה מוציא זה, וכל אחד מציל, אז המציאות האלוקית, כי אם היא מוגבלת, אז האידיאלים שלה הם מוגבלים.
למה האלוקית לא מוגבלת? הוא לא מצליח, למה זה הופך שהאידיאל שלו עכשיו, הוא ימשיך לדור קדימה, כאילו, למה...
כי ברגע שהמציאות האלוקית נתפסת בתהרתה, בלי שום מגבלה, בלי שום גדר, בלי שום גבול, אז במילא כל הבריאה מתקרבת לבורא, והקרבה היא הולכת וגדלה 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 כל הזמן.
למה?
כי זה סדר, לא, כי זה סדר טבעי, כמו שאתה אומר, שעל האדם המוגבל, על האדם המצמצם. זאת אומרת, טוב, המציאות האלוקית היא מצומצמת, המציאות של הבריאה היא הרבה יותר נמוכה. והבריאה היא עכשיו משתוקקת לבורא, להשתלם באיזו שלמות מוגבלת, מצומצמת, בעלת גוון מאוד מסוים. כי ודאי שהבריאה נשאבת על מקור החיים, ומקור החיים לפי הציור המצומצם, זה משהו מצומצם. והבריאה היא נשאבת אליו. תמיד הזכרנו את המשל הזה, כמו שהרב אומר בקדמה שומת ראיה, הפרח נפתח לאור השמש, כי זה מקור חייו. והאדם הוא עכשיו נפתח לבורו, כי זה מקור חייו, אז יש לו נטיית אמונה טבעית. אבל כשהמציאות האלוקית מצוירת בליליותה, בהגשמתה, בקטנותה, אז סדר ההשתוקקות שלו אל בורו, זה סדר כזה שהוא מאוד מוגבל, מאוד מצומצם. אבל אם כמובן יש לו את דעת אלוקים בתארתה, אז באמת סדר ההשתוקקות שלו זה סדר כזה שהוא כל הזמן מוסיף והולך, הוא כל הזמן רוצה להוסיף עוד ועוד קרבת אלוקים. עוד ועוד 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 מדרגות של קרבת אלוקים, תאורה. כן. לכן זה קשור למה שאנחנו מזכיר כל פעם, מה שהזכרה בפעם קודמת, כי אני חושב שזה בדברי חז"ל, זה פשוט טנצית כזה של כל ה... כשחז"ל אומרים לדוב כבו, ידבק במידותיו. אז זה גם שייך לנקודה הזאת, כי זה מה שאנחנו אומרים, שלכאורה מה שאמרנו, שלכאורה חז"ל לקחו את הממרה הזאת, הוציאו אותה הפוך, עשו אותה הפוך מפשט הפסוק. כי הפסוק כתוב לדוב כבו, בו, בעמיתתו, אמרו להידבק במידותיו. כן, אתה אומר, איך אפשר להידבק בו, אמרו חז"ל, זה אש אוכלה. להידבק במידותיו, אבל להידבק במידותיו זה כל הזמן, לחיים, 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 מדרגה למדרגה. הצדיקים על המנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, במובן הטוב של העניין, שכל הזמן סדר כזה של שלמות. כל זה נובע מדעת אלוקים בטהרתה. שהיא אחר כך יגיד לנו הרב, זה העונג הכי עליון, השמחה הכי גדולה. כי מציאות מוגבלת, היא נותנת תוכן מוגבל, ידיעה מוגבל. מציאות בלתי גבולית, היא נותנת עונג בלתי גבולי, שמחה בלתי גבולית. היא הולכת מחד אחד. קיצור, כל ההשלכות, אנחנו לא רואים מה דעת אלוקים, אבל דעת אלוקים. כל ההשלכות הן יונקות מתוך הדבר הזה. עכשיו בוא נראה, כי נקרא, נסביר את זה אולי רגע מתוך דברי הרב. פתאום לכאורה הרב עובר לסוגיה אחרת. הרב פתאום, כאילו כל הסוגיה הזאת של ההתעלות הבלתי, של ההתעלות הבלתי גבולית נכנסה פה באמצע, פתאום הרב כאילו חוזר עוד פעם למאמר איסורי מרקים, הוא אומר ככה, מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת, מה הולכת ומתבררת? התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה, ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת, ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי היא נתבררה. אני חושב שפה המשפט הזה הרב אומר, חוק כללי בכל ההיסטוריה כולה. למה אני רוצה לומר? כי עכשיו הרב אומר, בימים האחרונים, לשיבת הרוח האנושי, לספירת האמונה ברע, וכו' וכו' וכו'. הסימן שעד עכשיו, הוא אמר מתקופה לתקופה. הוא לא דיבר על התקופה שלנו, נכון? זאת אומרת, הרב דיבר על תקופת הרמב״ם, אני אומר את זה בתור דוגמה. כשאתה אומר, נראה ברמב״ם שהגשמה הייתה נוראה, ואנשים חשבו יד השם, עיני השם וכולי, המשילו את זה לדבר ממשי, נכון? ככה זה נראה והרייבד והרמב״ם, שזה שהרייבד אומר רבים וטובים ממנו טעו בדבר הזה, למה אתה עושה אותה מינים? נכון? זה טעות גמורה, אבל אל תעשה אותה מינים, רבים וטובים ממנו טעו בדבר הזה, אז הייתה הגשמה נוראה באומה, והרמב״ם נלחם לתאר את ההגשמה, וזה ברור שכשאתה אומר לאדם שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא יד ועין ורגל וכולי, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא אין לו יד כמו שלך יש יד, הוא במשבר נוראי. זה ישבר או שבר אותו נוראי. למה? כי זה בעצם מה, סביב מה שדיברנו. האדם הזה שנוטה להגשים של הקדוש ברוך הוא יד, סימן שהוא חי בעולם מגושם. כי לא סתם הוא אמר הקדוש ברוך הוא יש לו יד. כי הוא מבין, אם זה יד, אז הוא מבין. ואם זה יד בתוארה הרוחני, וזה הוא לא מצליח להבין את זה. אז הוא לכן סתם, לכן הוא מדשם. אז האדם הזה שמדשם, הסבר דלו שהקדוש ברוך הוא לא גוף, אז אני לא זוכר מישהו באמת אמר לי, גם זה אני צריכים ללמוד, אתה הפרק הזה של ישות הקודש. נכון? את הפרק הזה של ישות הקודש, זה מאוד, מאוד צריך לצרף אלינו, לכל הסוגיה שלנו. כי האדם הזה שישות החומר בשבילו היא הממשית, לכן הוא אמר יד זה יד, כשאתה אומר לו לא, זה לא יד אמיתית, ברור שבהתחלה יש לו משבר. עד שהוא עובר מישות החומר לישות הקודש, יש לו משבר גדול. אז הרב אומר, היה משבר גדול אחרי הרמב״ם. היה משבר גדול אחרי הרמב״ם. הרמב״ם זה לא קל לעבור ממדרגה למדרגה. אז בהתחלה זה מופיע במשבר, אבל אחר כך בסוף כל הדורות הרוויחו מזה אמונה טהורה, וחלילה הרב אומר באיזשהו מקום ואמר על הרמב״ם, שקשה לצייר את העולם בלי העבודה הגדולה של הטהרה הגדולה שהרמב״ם עשה לכל מושגי האמונה. אבל זה בהתחלה, זה היה משהו שהרעיד את אמות הסיפים, הייתה רעידת אדמה גדולה. אז זה כלל כללי הרב אומר, בכל ההיסטוריה כולה. הרב אומר, מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת, מה הולכת ומתבררת? התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה, כלומר הערבוב הזה שהוא לא טוב, אז זה לאט לאט הולך ומתברר, כמו מלאכת בוירר. הולך ומתברר, כאן יוצא הפסולת. ואז בכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, הרמב"ם מוציא חלק ידוע מההגשמה, נדמה כאילו אמונה נופלת, כי אמונה בלי ידיים, בלי לצאת הקדוש ברוך הוא ממש, כאילו זה נראה חלש. ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי אם נתבררה, אחר כך נתברר לך, זה לא נכון. הרמב"ם לא יצר משבר, הרמב"ם הציל את הדורות כולם מנפילה נוראה. אומר על הרב, בימינו, בימים האחרונים, עכשיו הוא מדבר על ימינו, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי לספירת האמונה הברה. כלומר, הדורות הולכים ומתקרבים אל, אל הגאולה, חוזרים חזרה לאמונה התמימה. אז מה קורה? נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה. הקליפה האחרונה נופלת. מה? שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוקות, שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג מהאלוקות בערך בלתי נערך. גנבנו להם את זה. מה זה הקליפה האחרונה? מה זה הקליפה האחרונה? הקליפה האחרונה זה ברור היחס. זאת אומרת, יחס המציאות בכללות אל הלוקות. מה זה יחס המציאות בכללות אל הלוקות? שבאמת, כל מה שאנו מגדירים במציאות, הוא מופלג מהאלוקות, בערך בלתי נערך. איפה היה לנו את המחשבות האלה? התחלה, נכון? כלומר, שלוש מדרגות של ההתחלה, נכון? אמרנו, מה שאדם קולט, זה לא בטל באמת למה שצריך להיות, ומה שצריך להיות זה בכלל לא עולה בסוג של ביטול, ביחס למה שהוא באמת. אז אומר הרב, זה צריך להיות, זה הסוגיה. הסוגיה היא שיחס המציאות בכללות, איזה יחסים יש? זה קטן, זה גדול, זה כזה, זה כזה, זה מה? זה ערך בלתי נערך. זה בכלל לא מתחיל ההשוויה, כי המציאות האלוקית עומדת בתהרתה, והיא בכלל לא בספירה של הגשם, ולא בספירה של הגור, ולא בספירה... המציאות עומדת בתהרתה ושלמותה. ואז במילא היא עומדת בערך בלתי נערך. אומר הרב, זה הקליפה האחרונה. לברר את המציאות הזאת בתהרתה. להיות אדם בעל רוח, בעל מחשבה מופשטת, שיכול לתפוס את המציאות בתהרתה, וממילא לאחוז במציאות הזאת באופן הנכון שלה, קודם כל היא מצד עצמה, ואחר כך עם כל ההשלכות שיוצאות מתוך המציאות הזאת.
המציאות
במציאות
כאילו המציאות.
עוד פעם?
המציאות
במציאות. לא, יחס המציאות בכללות אל הלוקות, כלומר, מה היחס בין מדרגת המציאות לבין מדרגת שם שמה?
המציאות שיש בהמשך. כל מה שאנחנו מגדירים במציאות, זה המציאות האלוקית?
לא, שכל מה שאנחנו מגדירים במציאות, הוא מופלג מהאלוקות בערך בלתי נערך. מה שאנחנו מגדירים בתור המציאות שלנו, זה אין בכלל לדמות את המציאות האלוקית, את אמיתת מהותו הנעלמה, אל שום דבר במציאות. מה שאנחנו מגדירים במציאות, הוא מופלג מהאלוקות בערך בלתי נערך. הכי
תשובה התחלה שגם שאנחנו מגדירים באלוקות, זה מופלג מהאלוקות.
לא, כי מה שאנחנו מגדירים באלוקות, הרב כל הזמן אמר לנו, זה לא המציאות הזאת של האלוקות בעצמה, אלא זה רק צד הגילוי שבה. אבל עכשיו כשאנחנו מדברים על האלוקות במובן הזה של אמיתתו הנעלמה, אז צריך לדעת שכל מה שאתה מגדיר במציאות, זה מופלג בערך בלתי נערך, כלומר, זה מה שהרב אמר למעלה, שזה בכלל לא נותן מה שראוי להיות משואר, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. איך נכון אומר פה בשורה השלישית? אז אינו עולה כלל בסוג של ביטול, זה הכוונה, ערך בלתי נערך. אינו עולה כלל בסוג של ביטול.
שם זה על הגילויים
שלהם? כן, שהמדרגה הראשונה והשנייה זה על הגילויים. זה על ההתגלות. המדרגה השלישית זה על המיטתו הנעלמה. בסדר? לא, אז אני רק עכשיו רוצה להעיר את הנקודה הזאת. ושמו משה אוהב מזגן חזק, זה בעיה. לא, לא, זה בסדר ככה, אבל אין מה לעשות, אבל זה יותר טוב ממזגן ובלי מזגן. לא, זה לא רלוונטי. ההחלשה היא רק אתם מוסתת, זה אותו דבר. בסדר. ככה הם אוהבים, היצרנים, מה נעשה? לא יודע, אם זה רק לי, אני לא יודע אם לכולם זה... מה זה? יקר, כן, בסדר. אז... אז עכשיו, לא, אני רק עכשיו רוצה להעיר. אתם יודעים שהחיבור שעשיתי קודם, זה מתבקש מאליו. כי לכאורה פה הרב אמר, הרב עובר לנו פה לסוגיה המוכרת שלנו בדעת אלוקים. כלומר, במה שקראנו עכשיו. הרב אומר, מה הספירה האחרונה? לברר את שלמות אינסוף, להתנתק מכל הגדרה, מכל צמצום, לראות שזה באמת, שאדם לא מגדיר ולא מגביל ולא תופס מהעולם המגושם שלו, ולא מעביר מזה שום דבר למציאות האלוקית, להגשים אותה, להנמיך אותה וכו'. בסדר, אבל לפני כמה שורות הכנסת אותנו לסוגיה חדשה. הכנסת אותנו לסוגיה של להיות בעל תשובה, זה להיות עם קביעות של התעלות והשתלמות בלתי פוסקת מחיל אל חיל וכו'. זו הייתה הסוגיה. ופתאום עכשיו אתה מחזיר אותנו לסוגיה של איסור ממרקים, זאת אומרת, אל תגביל את המציאות, אל תתמצם, כל הגדרה זה אלוקות, גם השמות, אם אתה חושב שזה המהות, שזה המהות של המיטתו הנעלמה, זה גם הגדרה, זה גם צמצום, זה גם... טוב, אז החזרת אותנו לסוגיה של כל עמוד קוף דלת, קוף קפה, לכל התחלת המאמר.
זה לא אותו דבר? זה לא את האמירה פשוט זה בנפש וזה בתפיסה או משהו כזה?
כלומר, אני מסכים מאוד. כלומר, בכוונה, זה ביחד, אם אתה מגדיר באלוקות, אז הם אלה גם כאילו כל האידיאלים, מה שאנחנו יוצאים מצומצמים. לכן אני רק רוצה לראות שזה כתוב פה. ואם המציאות האלוקית היא בלתי גבולית באמת, אז הם אלה, גם האידיאלים הם כל כך רחבים, כל כך כללים, הם הולכים מחי לחי. אז לכן פה הרב מחבר את כל הדברים ביחד. זה ממש, זה אותו עניין בדבר הזה. זה אותו עניין. זה רק מה שמסביר, מה שאז למדנו, בהתחלת המאמר, שמה שאמרנו שכל סיבוכי הדעות של בני אדם, כל הסתירות הפנימיות, באים מפני הערפלים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. אז עכשיו זה יותר. כי ברגע שיש לך נקודה ערפלית קטנה במחשבה על דבר המושג האלוקי, אבל ערפלית לא ערפלי תואר. כלומר, ערפלי תואר זה שאתה אומר, אני באמת יודע, אני לא מגדיר, אני לא מגדיר, לכן זה ערפלי תואר. אבל אם אתה אומר, לא, זה לא ערפילי תואר, אלא זה ערפילים ערפילים. כלומר, הכוונה היא, אני מגשים, אני מצמצם. ככל שיש פגם קטן בהגשמה, אז אחר כך יש חיסרון גדול בתוך סדרי החיים הממשיים, כי הפגם הזה הוא אחר כך מתבטא ויוצא לפועל בכל סדרי החיים המעשיים. אז יותר קל לתפוס את זה כשאתה אומר אני מגשים את המציאות האלוקית לאיזה צד כזה שקדוש ברוך הוא כועס, קדוש ברוך הוא אכזר, קדוש ברוך הוא מעני. אז זה פשיטה שכל העולם מצטער לי באופן כזה. אבל גם זה שייך לכל סדרי החיים כולם. כלומר, איזה שיחה, לא משנה עכשיו את כל החשבון, אז תגיד איזה אחד. אמרתי לכם, זה לשון הרע, אבל אני המכון ברסלב. כלומר, אני לא חושב, נראה לי זה לשון הרע גדול על רבי נחמן, אבל המכון ברסלב. כלומר, הוא חי באיזה עולם מאוד דמיוני כזה של שמחה כזאת ככה, כי באמת ככה, זה הציור שלו של ריבונו של עולם. יש לו ציור כזה של ריבונו של עולם, שריבונו של עולם אוהב את כולם, הכי, 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 זה ציור שלו, הוא ממש מגשים את זה. אני לא אומר לכם כולם, אתה יודע, חבורה שצא לי ככה לדבר לי. זה ממש מוגשם, זה ממש ציור מגושם. אחי, 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 אוהב אותך, 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 זה הציור של ריבונו של עולם. כשזה הציור של ריבונו של עולם, למרות שאתה ברור, יגידו, הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף, אין לו דמות גוף וכו', אבל כשיש ערפל כזה, אז ככה אחר כך זה מופיע בתוך סדרי המציאות, שזה האידיאלוקי בעולם. משהו כזה לא מחייב, אין לו שום משמעות, אין לו גבורות, אלא יש לו רק חסדים. הכוונה, הוא רק משפיע שבע טוב, אין סדר כזה של הופעה גבולית, מצומצמת, מדויקת וכו', כי זה המציאות שלהם שהם מציירים גם את המיטתו הנעלמה. ולכן הם באמת שייכים אל איזה צדדים מאוד מסוימים למציאות. לכן זה הדרך, לא משנה, זה הפגישה האחרונה, זה יורדם את זה, אבל זה בכל הדברים בעולם ככה. זה בכל הצדדים בעולם אנחנו נפגשים עם המציאות הזאת. כמובן שאני חושב שהצד הכי... הצד הכי משמעותי זה מה שהזכירו פה, זה הישות הקודש, אני חושב. כלומר, אני חושב שעדיין אנחנו נמצאים במציאות כזאת שהעולם החול הוא כל כך מושך וכל כך תופס, כי בסוף המציאות האלוקית היא נדמה שהיא רחוקה המציאות, זה משהו מנותק. כלומר, זה נדמה כזה שהרוחניות היא מנותקת, הרוחניות זה לא נשמת הכל. הרוחניות עומדת במקום שלה, והגשמיות עומדת במקום שלה. ואז מלך, כשיש איזה פירוט כזה בין השורש של המציאות והרוחניות והגשמיות, אז הקדוש ברוך הוא נמצא ברוחניות. הקדוש ברוך הוא לא מקור הרוח והגשם, הקדוש ברוך הוא נמצא ברוחניות. וזה מלך, הקדוש ברוך הוא והתורה, הכל זה שם נמצא ברוחניות. ויש גם עולם גשמי, הוא גם עולם ממשי וחי וזה, ומנותק ועומד. ואז הרב אומר על המזרחי שזה פוסח על שתי הסעיפים. אז פוסחים על שתי הסעיפים ביחד, הדבר הזה. אז המזרחי בשר לבחור על שתי הסעיפים, והחרדיות בחרה לבחור ברוחניות ומעשה בגשמיות, והחופשי, הרב אומר, זה בחרו בגשמיות ומעשו ברוחניות. והרב אומר, זה הכל נובע מסוגי הדעת אלוקים. בשורש זה נובע מתוך סוגי הדעת אלוקים. מאוד עדין, מאוד קריטי. מאוד קריטי. אז בואו עכשיו נראה, רק נבין את מה שכתוב בקוף כבב. נדמה לי שעכשיו יהיה יותר מובן מה שכתוב בקוף כבב, ולהבין את זה סתם, פשטה מילים אחרי זה, זה לא מובן. זה לא מובן. אתה אומר ככה, התיישבות. בסדר, בקוף כבב, בפסקה, התיישבות הנפשית. אז אמרנו כבר למעלה, הזכרנו, ההתיישבות הנפשית, הרב רוצה לומר שזה נמצא בהתיישבות נפשית, הכוונה היא שכבר יש מסורת של דורות שלא לומדים אמונה, וכי בגלות לא לומדו אמונה, אז כבר דעת אלוקים היא כבר, המסורת שלה זה כבר שהיא מאוד מטושטשת. זה נקרא התיישבות נפשית גסה. התיישבות הכוונה קביעות. זה קביעות בנפש, זה כבר נהיה טבע הנפש כזה. אז הרב אומר, אתה בא לדבר עם אדם על אמונה, וזה נראה לו מאוד מוזר כבר, כי הוא כבר רגיל לזה, כבר ככה הוא... זה כבר יש לנו מסורת בידינו, אני מאבא שלי, ואבא שלי, מאבא שלו, אבא שלו, יש לנו מסורת שלא לומדים אמונה, והקדוש ברוך הוא כזה, והתורה היא כזאת. אז ההתיישבות הנפשית הגסה, על דבר מציאות התוכן אלוקי, בעצם המילים והאותיות בלבדן, זאתי שמחפירה את האנושיות. אז המציאות הזאת שמאמינים, התוכן האלוקי מוגבל אצלם למילים ולאותיות לבדם, והתוכן האלוקי זה לא נשמת הכל, אלא התוכן האלוקי זה תוכן מוגבל ומצומצם במילים ובאותיות, זאת היא שמכפירה את הנשיות, חפרה הלבנה, בושה החמה. והכפירה הבאה, כאין צעקה, מעוצמת מחובים, לגאול את האדם מבאר צרה נוכריה זו. באר צרה נוכריה זו, זה פסוק של הנביא מתאר על עבודה זרה. אז זה הרב אומר, זה נכון כמובן שזה לא עבודה זרה, אבל הרב אומר על מדרגת המאמינים שהיא באר צרה נוכריה. להעלותו מחשקת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש. להעלות את האמונה מהצמצום שלה בתוך מילים מסוימות, שזה השם וזה ככה וזה ככה, להעלות אותה למאור הרעיון והרגש, זאת אומרת שתהיה נשמת הכל, עד שהיא, הכפירה, מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. מה הכוונה שהכפירה מוצאת מקום לעמוד במרכז המוסריות? זה מה שדיברנו בעמוד הבא, לכן אני הפכתי את העמודים. כלומר, המדרגת האמונה היא כל כך מצומצמת, עד ש... כלומר, התפיסה האמונית היא נורא מצומצמת, לכן גם האידיאל של האמונה מאוד מצומצם. אז גם מגיע מצב כזה כל כך, שהאמונה כל כך הצטמצמה, כי הייתה התיישבות נפשית גסה, אז יש לך קביעות כזאת של כבר גסות, אז כל מציאות האמונה היא כבר עניינה, היא דאגה פרטית לעולם הבא. ככה נתפסת, לא רק זה עבודה, אלא ככה גם נתפסת המציאות האלוקית. לא רק זה עבודה פרטית שאדם אומר, אני יש לי יצרה, אני עובד בשירק או בשביל העולם הבא שלי, אני לא עובד לשמה. אלא ככה גם דעת אלוקים שלו. כלומר, הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא ברא בעולם תנורים וגן עדן, ואם אני אעשה טוב, הוא ייקח אותי לפה, ואם אני אעשה לא טוב, אז הוא ייקח אותי לפה. יש שכר ועונש כמובן, אבל שכר ועונש זה לא ככה, שאתה אומר, אני מצייר למישהו, יושב שם בענן, באביות הענן, בצורה גסה, והוא או רודה בי, או נותן לי ככה. כי... הוצאת מפה את כל הדרגה המוסרית, אין מוסר, הכל בנוי על ציור של שכר ועונש, גם, כמו שאמרת, זה גם בנוי בציור של הרעיון של המציאות האלוקית, וגם עם אלה, כל האידיאלים האלוקים מופיעים רק בגדר של שכר ועונש. אז באה הכפיר, יש לה זכות הרעית, היא אומרת, אני רוצה מוסר, אני רוצה מוסר, לא מאמינה בשכר ועונש, לא רוצה עכשיו סוגיית שכר ועונש, רוצה מוסר מצד עצמו, להעמיד את העולם שיהיה במקום יותר טוב. אומר רב, זה הזכות הקיום הרעית של הכפירה. כי הכפירה, היא כופרת בעולם הבא. היא לא מאמינה עכשיו בשכר ועונש. היא לא מאמינה בשכר ועונש, אז היא אומרת, למה אתה עושה? למה אתה רוצה טוב? אני רוצה טוב, בשביל טוב. נכון? אז יש לה זכות קיום הרעית, כי היא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. היא עומדת עכשיו, היא טוענת שהיא יותר אפילו מוסרית ממדרגת האמונה. אז יש לה זכות קיום הרעית. אז יש לה כפירה זכות קיום הרעי. עכשיו תראו, עד עכשיו הוא אמר, בגלל שהיא יותר מוסרית, נכון? עכשיו הוא אומר, מפני שהיא צריכה להקל את הזוהמה שנדבקה באמונה, מאפס דעת ומאפס עבודה. נכון? עד עכשיו הוא דיבר על המוסר, ופתאום הוא עובר לסוגיית דעת אלוקים, נכון? אז בגלל זה רציתי להכין מקור כב זין, כי אתה אומר... המדרגה הזאת של המוסר, שהכפירה יכולה להצטער יותר מוסרית מהאמונה, זה בגלל שבדעת אלוקים יש חושך מאוד גדול. מאפס דעת ומאפס עבודה. כלומר, מאפס עבודה הגענו למדרגת אפס של דעת, נכון? אז מאפס דעת ומאפס עבודה. זוהי כל תעודתה במציאות להסיד את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים ושרוש כל המחשבות כולם. זה מה שאני אומר. תעודת הכפורה זה להסיד את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית. ואז זה לא רק סוגיה פילוסופית של דעת אלוקים, אלא סוגיה מאוד פילוסופית, מאוד אקטואלית, מאוד מוסרית. ואז כשנמשך המצב הזה, תראו, עכשיו הוא עוד פעם חוזר לזה, כשנמשך המצב הזה במשך של דורות, מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית. נכון? אם המצב הזה במשך דורות, לא רק האמונה נופלת, אלא גם המוסר נופל, אז לכן הכפירה לצאת בצורה תרבותית. ומה הכפירה רוצה? לעקור את זכר אלוקים ואת כל המוסדים של עבודת אלוקים. כי כלומר, לא קור, גם את האמונה היא רוצה לעקור. אבל איזו הכירה מכוונת את ההשגחה העליונה? להכירת השיגים, שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוקי אמת. ועל משועות החרבות שהכפירה מחרבת, תבנה דעת אלוקים, הנפגרה את היחלה. אז היא הורסת את הכפירה. היא הורסת את הכפירה שבאמונה. נכון? זה מה יש מפורסם כזה, הרב אלימלך בהרשאו, הוא לא זוכר עם מי הוא דיבר. שהוא אמר לו... שהרב אלימלך בר שאול אמר לו, תדע לך, אם זה אפיקורס, אמר לו, במה שאתה כופר, גם אני כופר. בציור האמונה שאתה כופר, אני גם כופר בציור האמונה הזה. הוא היה בעל מחשבת גדול, הרב אלימלך בר שאול. היה על דרך חב"ד, אבל היה בעל מחשבת גדול בדרך חב"ד. דברים מאוד יפים, גם היה עשה כמנוער, אבל... סוף אתה אמר לי שלא מדי תוכבו אותה. הרפתאו, כשהוא ברח מהולנד, הרפתאו ברח מהולנד בתור נער, הוא ברח מהבית, הרום שלו לא רצה לעלות לארץ, הוא רצה לעלות לארץ, אז הוא ברח. אז הוא אמר לי שהוא הגיע לרחובות, אז הרב אלימלך בר שאול, הוא היה מאותו אזור בהולנד. אז הוא קצת למד בישיבת הדרום, לפני שהוא הלך לזה, הוא היה עם הרב בר שאול. אז למד איתו חברות הדברים של רב אבו מסטרצ'יליה, שערי אבוידה של רב אבו מסטרצ'יליה. מאוד מיוחד. כן. כן, אז הוא אמר, זה נכון, וזה נכון מאוד הדבר הזה. כלומר, בכפירה הזאת שהכויפים כופרים, אני חושב שעד היום זה ככה. כלומר, עד היום ציור האמונה של האדם הכופר הוא ציור אמונה א', מאוד מגושם, באמיתתו, אני אלמה מאוד מצומצם, מאוד מצומצם עם ציורים מאוד, מאוד דלים של הקדוש ברוך הוא שהוא נגד המדע, והוא נגד המוסר, והוא נגד הזה, ונגד הזה, ונגד הזה. זה ציורים מאוד מאוד דלים. ואחר כך נמאים לכל השקפה שלהם על חיי הדת ועל חיי אמונה בפועל, שהם נוגדים את כל המוסר ואת כל המדע ואת כל הזה. עד היום זאת. כל זה, רק אני אומר, אני רגע מדלג על הדבר הזה, כי אמרתי לכם פעם את הפסוקים פה. במקום המחשבה השוממה, בואו נדלג רגע לשורה השלישית, כבר נהיה לנו מאוחר, הרב אומר, במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות אל מהות האלוקות, ואמרנו, אם זה מחשבה, זה בהכרח מגביל, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה, המתנוצצים מאור האלוקי וקשורים תמיד במקורו. אז זוכרים מה שיש פה באורות ישראל, המוסר בלא מקורו לא יעמוד. נכון? יש רק שהמוסר בלא מקורו, כלומר, יש לנו את המוסר ויש לנו את מקור המוסר. נכון? זה אנחנו לומדים על מוסר ומקור המוסר. אז המוסר זה המדרגה המוסרית של האידיאלים, במקור המוסר זה צריך להיות תפיסת דעת אלוקים ותארתה. אז הרב אומר ככה, במקום המחשבה השוממה, אני לא זוכר אם דיברנו על השוממה או לא רציתי, כן, צריך לדבר. שוממה זה מחשבה כזאת שאתה אומר, במקום להפנות את כוח המחשבה לאידיאלים האלוקים, אל האידיאלים האלוקים, ואז הדבקות בעצם היא לא מוגבלת, כי אתה, המחשבה המוגבלת שלך, אתה מבין שעניינה בעולם זה לאחוז באידיאלים האלוקים, ואת? אז אם נתנה לי שוממה, כל היום דבר. אם האדם שומם ולא אחוז באידיאלים האלוקיים, אז אמן אחר כך כוח המחשבה מופנה ביחס על העצם. אז זה מה שאני מתכוון, אומר, במקום המחשבה השוממה, מה עושה המחשבה השוממה? של התפרצות אל מהות האלוקות, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה המתנוצצים מאור אלוקי וקשורים תמיד במקורו. זה מתנוצץ מאור אלוקי, כמובן המיטתו הנעלמה היא מקור כל מוסר, היא מקור כל החיות. זה קשור תמיד במקורו, שהיא מתווה לאדם את דרכי החיים ומציגתו באור השם. זה הדרך, הודעת עליהם את הדרך אשר לכו, הדרך זה האידיאלי, זה דרכי החיים. עכשיו הרב אומר על זה, הרוח החזק יבוא מארבע רוחות ויקים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של הלוקיות הדמיונית החולנית. וזה מה שאמרנו, שהביטוי הנורא הזה שהרב אומר, הוא מתכוון למאמינים, נכון? כלומר, כשהרב אומר, הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, כי חזון העצמות היבשות יש בו שתי מדרגות, אמרנו, אז נכון? א', העצמות היבשות מתאספות אל סמל עצמו, ואחר כך באה הרוח, והיא מקימה את העצמות היבשות בתחייה. אז החזון של העצמות היבשות זה העצמות, זה צדדי הגוף שמתאספים אצל העצמות. והעצמות הוא בלי רוח, נכון? זה גם פעם, מה זה חייבים גם עצמות שלו? אתה אומר שהוא רואה, אתה פעם אומר שהוא רואה את הגאולה, הוא רואה את יום, אומרים יום העצמות. יום העצמאות, זה כל זה, והפושקפה לי יום העצמאות. אז אומר, זה נכון. כי זה עצמות, מתכנסים עצם לעצמות, זה עדיין אין רוח. זה עצמות מתכנסות אצל עצמה. אבל אחר כך שלב שני יבוא הרוח. אבל עכשיו תראו, פה הרב אומר, לא רק תחיית הקודש ותחיית החול. כאילו, כשמו שהיינו יכולים להסביר בדרך פשט, והרב מסביר את זה גם לפעמים. תחיית החול ותחיית הקודש, העצמות ואחר כך תבוא הרוח. אבל פה הרב אומר עוד יותר חריף. הרב אומר, הרוח שתבוא, היא תקים לתחייה את המאמינים, לא את הכופרים. כי המאמינים, האמונה שלהם היא כל כך מצומצמת וכל כך צרה, עד שהיא לא יכולה להחיות עצמות. אם אתה רוצה שהרוח תחיה את כל העצמות, אתה צריך להיות של הבנה כזאת איך שהרוחניות תשמע את הכל. אז היא מחיה את העצמות. אז עכשיו תראו איך הרב מתכוון, הרב אומר, הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, ויקים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של הלוקיות הדמיונית החילונית. מי זה הקבורים בקברי החלחלה? הם אלה שהם דעת אלוקים, לא נהירה להם. הם קוברים בקברי החלחלה של הלוקיות הדמיונית החולנית. זה על המאמינים, לא על הכופרים, נכון? וידעתם כי אני השם בקברי, בפתחי את קברותיכם. אז המאמינים הם נמצאים בקברים. ועליתי אתכם מקברותיכם, והבאתי אתכם על אדמת ישראל.
זה חולנית.
מה זה?
חולנית או חילונית, לא
מלשון חילונית. לא. מלשון חולה. זה מלשון חולה, אבל יכול להיות שזה גם מלשון חול, כי הכוונה היא, המחלה של זה, זה בגלל שאנחנו חוזרים עוד בתפיסות של חול. לא ניתרנו מהגשמה, לא עבדנו את העבודה המוסרית מספיק להבין את ישות הקודם ואת כל המציאות של המשות הרוחנית, איך שהיא נשמעת כל החיים, כולם, ואיך שהיא באמת מביאה את האדם להתעלות בלתי גבולית, וממדרגה למדרגה היא מעלה אותו. אז זה גם של חול. אז לכן יתאר רוח הפרצים של הכפירה את כל הסחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. אז זה רוח הפרצים של גדור פרצי ובן פרצי, ומתוך כך יתארו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה, ששירת העולם זה אמת העולם. אז זה גם אמת העולם, זה גם המדרגה האמיתית, וזה גם השירה. והשירה תמיד שייכת על המדרגה של הבאה הרוחנית העליונה, הפנימית, לא רק היבשה, אלא החיה שייכת אל המדרגה החיה. אז זה שייך אל עבודת המאמינים. זה לא שייך רק אל עבודת הכופרים. אז פה יש לרב עוד פשט בחזון עצמות היבשות. לא רק תחיית החול על גבי תחיית הקודש, אלא תחיית החול על גבי מדרגת האמונה שהולכת ומתעלה.
זה הרוח הזאת, זה רוח להקים.
מה זה?
הרוח שאומר בפסוק, הרוח החזק
שבא מהרוחות. לא, הרוח החזק שבא מהרוחות זה האמונה בתהרתה, שהיא באמת כללית והיא כוללת כל, היא נטבעת מכל המציאות. זה הרוח החזק שבא מארבע רוחות, זה רוח כזאת שהיא כוללת בתוכה את כל המציאות. לכן כל המציאות היא זה. ואז הרוח החזק, הוא יקים בסערתו בעל כוחם את הקבורים בקברי החלחלה, כלומר יקים את המאמינים שהם קבורים בקברי החלחלה.
זה יקים את זה על ידי כפירה, לא כפירת עורר.
זה בינתיים עכשיו קורה על ידי כפירה, אבל היא בינתיים עוד לא באה רוח. הרוח תבוא על ידי מדרגה של אמונה שלמה, לא על ידי מדרגת כזה, לא על ידי מדרגה של כפירה. אבל בינתיים הכפירה כמובן היא באה להוציא את זה לפועל, כן, פשיטה. אז לכן רק אני אומר שזה מאוד מאוד יסודי, חרב, מחבר לנו את המדרגה הזאת של טהרת האמונה והשלמות האידיאלית. שזה שני עניינים שמחוברים ממש כאחד, כל המאמר זה מחובר זה עם זה, ממש מחובר זה עם זה. אז בלי נדר, אז אולי פעם בא נמשיך, פעם או פעמיים, לא יודע איך, אני אשתדל פה לסיים את המאמר, לחזור לסדרי.